אנו נמשיך בסוגיית הגמרא הבנויה על מה שדיברנו בעניין המוכר שטר חוב לחברו וחזר מחלום החול ועל המכנסת שטר חוב לבעלה. על שני העקרונות האלה הגמרא הלאה דנה. אנו עומדים בדף פה עמוד ב, אנחנו מתחילים במילים קריבתי דרב נחמן. קריבתי דרב נחמן זבינדה לכתובתה בטובת הנאה. אומר רש"י, דבר מועט שאינו אלא כחיזוק טובה. ולפי שהלוקח מטיל מהותה בספק שם התמות היא בחיי בעלה, מפחד ולא לוקחה אלא בדמים מועטים. זאת אומרת, יש לנו מושג שנקרא מכירת שטרי חוב. נדמה לי שגם היום יש דבר כזה לקנות מכירת אגרות חוב של בנק ישראל. נכון? יש דבר כזה? שאפשר לקנות בבנקים אגרות חוב, אני חושב, של הממשלה, שייתן את פירותיו בעוד זמן מסוים, בינתיים אתה קונה את זה, וזה יכול גם בשוק לעלות או לרדת, וכמובן שבבוא זמן זה ייתן לך יותר כסף. כי הממשלה צריכה כסף, אז ככה היא רוכשת כסף מידי הציבור. ועל זה בנוי העיקרון שלמדנו, של מכירת שטרות. זאת אומרת, אדם שמוכר שטר, הוא לא מוכר אותו בדבר מועט, מוכר אותו קרוב לערכו. נאמר, אדם יש לו שטר חוב על 1,000 שקל לעוד שנה, פתאום הוא מארס את ביתו היום, הוא צריך היום כסף לקנות לארון, אז הוא בטח מצליח למכור את זה ב-800-900. לא כן הדבר אצל כתובה. כי כתובה, זמן הגוביינה הוא לא ברור אם בכלל יבוא או לא יבוא. יכול להיות שהאישה תמות בחייו ואין לה כתובה. ויכול להיות שהבעל ימות בחייה ויש לה כתובה, ויכול להיות שיגרשנה, אז תלוי מה השלום בית ביניהם ומה הבריאות של כל אחד מהם. לכן אומר רש"י שמחרה כתובתה פה בטובת הנאה, מפיק רצון, כי הלוקח באמת מטיל מהותה בספק, כי לא ידעו אם הוא ימות ויתן לה כתובה או היא תמות בחיי בעלה. לכן הלוקח משלם דמים מועטים, על סוף דבר הוא כאילו קונה את הכתובה לכל דבר. אז הכתובה יראה כשטר חוב, והוא קונה את זה שאם יגרשנה או הוא ימות, הוא יזכה בכתובה. זה כמו מכירת שטרות. עכשיו, מה היה הסיפור? באמת בסוף, היא גרשה, הלוקח קלה למטרה, והיא התגרשה, ואז מגיעה לו כתובה. ולא רק זה, אלא גם שכיבה. כנראה היה לה מספיק צרות, אז גם התגרשה וגם נפטרה ברוב צרות, ואז השאירה בת, והבת כמובן יורשת את את הכתובה שמגיע לבת בתור בת של גרושה. אז הבת כנראה הולכת לגבות את הכתובה. הולכת לגבות. אבל הבת יודעת, אני חושב, שאמא שלה מכרה את הכתובה, או שאולי היא לא יודעת. אז אם היא לא יודעת, היא הולכת לגבות את הכתובה. אבל אם היא יודעת, אז הלקוחות גובים את הכתובה. כנראה הלקוחות לא ידעו בדיוק אם הבת יודעת שאמא שלה מכרה את הכתובה או לא. לכן אתו כתב אלה לברטה. הלקוחות באו לבת. אני חושב שהלקוחות היו צריכים לבוא לאב המגרש ולגבות ממנו את הכתובה. ולא לבוא לבת, כי הבת אין לה כתובה, אלא רש"י אומר ככה, אתו לקוחות, כתב אילה לברטה, הבאה בהווה לגבות כתובת אמה מאביה, ולירש הכתובה מכוח אמה. ואילו הלקוחות באים ליטול אותה הימנה, לומר, אמך מכרה לנו ויש להם שטר מכירה. אז כנראה הבת לא היה כל כך מודעת לזה שאמא שלה מכרה, אז הם חששו, שמא הבת תבוא לגבות את הכתובה מאביה ואביה ישלם לה ברצון, כי היא בת שלו. ולכן הלקוחות הקדימו ואמרו לבת, תשמעי, אל תגבי את הכתובן, אנו צריכים לגבות את הכתובן. אז הטבלה לברתא זה כאילו ממה נפשך. אם כבר גבית את הכתובה, תביא לנו את הכסף. ואנו מקווים שעוד לא גבית, אז תדעי שהאמא שלך מכרה, ואנחנו הולכים לגבות. זה פשר הדבר שתבוא את הברתא, כי אחרת קשה, למה הם לא תבוא את האבא? אלא כנראה הם חששו שאולי הבת והאבא הם ביחסים טובים, לא כמו אמא שהתגרשה, ואולי תבוא לגבות והיא לא יודעת שאמא שלה מכרה. לכן הם תבוא את הבת. טוב, אמר לו רב נחמן, ליקא דליזבה לעיצה, אין מי שייתן לה עיצה וילמד אותה, שתזיל ותיכלה לכתובתה דאמה לגבי אבוה. היא יכולה למחול את הכתובה לאבא שלה. כי המוכר שתחוב לחברו וחזר ומחלו מחול, ואפילו יורש מוחל, והיא היורשת של אבא, של אמא שלה קודם כל. אז היא יורשת את הכתובה, אז היא יכולה למחול לאבא שלה. אלא אם היא תמחול לאבא שלה, אז היא יישאר אצל אבא שלה. נכון? יתחכה אבל עד שאבא שלה ימות, ואז תרתה מיני מאבוה. כלומר, היא תרתה לשון עתיד מיני. היא כבר ירשה את הכתובה מאימה. ולכן הרי שמואל אמר אפילו יורש מוחל, אז היא תמחול את זה לאביה, והכסף יישאר אצל אביה, ואביה לא יחיה לעד. אחרי 120 היא תירש את כל הכסף מאביה, כולל סכום הכתובה, ותירתה מיני. אז זה עיצה להשאיר את הכסף. האם באמת זה מותר לעשות את זה או אסור לעשות את זה? הרי לכאורה היא מזיקה. בזה שהיא מוכלת, היא מזיקה ללקוחות שקנו. אז יש לשאול כאן שתי שאלות. א', אם מותר לה לעשות את זה בכלל, ודבר, כי היא מזיקה את הלקוחות, ודבר שני, אם היא מזיקה, למה היא לא צריכה לשלם ללקוחות? זאת שאלה. ורב נחמן, שהוא היה דיין, הוא רוצה לתת לה עיצה, הוא אומר, אין מי שייתן לה את העיצה, אבל הוא לא נותן לה את העיצה. רק הוא מדבר, הוא אומר, אבל כל מילה של חכמים זה חשוב. שמעה, היא שמעה מה אמר רב נחמן, אז לה, באמת עשתה ככה, כדברים האלה. אכילתה את הכתובה של אמא שלה לאבא שלה. אז היא מחלה את הכתובה, אז הכתובה נשארה אצל האבא, ובבוא הזמן, אחרי 120, התקבל כסף. אמר רב נחמן, אני לא הייתי בסדר. עשינו עצמנו כעורכי הדיינים. מה, דיין הוא עורך דין? כתוב, אל תעשה עצמך כעורכי הדיינים. הדיין אסור לו ללמד עיצות צד אחד, צד אחד. פה אני לימדתי את העולם את הקרובה שלי, אבל אני הייתי בתפקיד טוען רבני, לא בתפקיד דיין. איך? לא, לא באו, אבל הוא נתן עיצות ככה ו... אל תעש עצמך כרוכי הדיינים, למה נתתי עיצות מיותרות וגרמתי נזקים? אז הוא התחרט שהוא נתן את העיצה, העיצה נכונה, אבל הוא התחרט שהוא נתן העיצה. הוא אומר, עשינו עצמנו כרוכי הדיינים, וכוונת הדברים היא שכתוב בפרקי אבות, אל תעשה כרוכי הדיינים. אומר רש"י, עשינו עצמנו כקרוב של בעל הדין, או אוהבו, באמת הרי היא קרובה שלי, הבא אצל הדיינים. ואורחו ברעיות אחר זכות אוהבו או קרובו. הוא עוזר לו לסדר את המצב המשפטי שלו. ככה לימדתי עיצה לזו להפסיד את שכנגדה. אבל הוא באמת קרוב שלה. אז אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, נאמר על הדיין האובייקטיבי. שבאים לדין לדיין אובייקטיבי, אסור לו לתת עיצה לצד זה או אחר. אפילו שהייתה נכונה ונבונה, אסור לו, הוא צריך לדעת לבד. אתה לא יודע, אז אין לדיין על מה שנב רעות. אבל פה רב נחמן באמת נתן עיצה לשאר בשרו, שזה הקרובה שלו וזה הבת שלה, אז הוא לא בכלל האיסור, כי לא באו לדין לפניו, כמו שהגד אמר בצדק, לא באו לפניו לדין, אז הוא יכול להיות באמת טוען רבני של הקרובה הזאת. אומרת תורה, מעיקר המאי סבר ולבסוף מאי סבר. למה בהתחלה הוא חשב שמותר לתת את העיצה הזאת ולבסוף הוא חשב שאסור? מעיקרה סבר, מבשרך לא תתעלם. יש עניין שאדם ידאג לקרוביו. אז מותר לו לאדם לדאוג לקרוביו, אז הוא... אני דואג לקרוב שלי. חוץ ממה שאני רב נחמן, אני גם דואג לקרובים שלי. כן, אבל כמובן יש פה שאלה, האם מותר לדאוג, לקרובים על ידי עשיית נזק למישהו, שכידוע אסור להזיק למישהו אחר? איפה כתוב בתורה שאסור להזיק למישהו? לא תעמוד על דם רעך, זה ממש דרשה מצוינת. לא תעמוד על דם רעך. דם רעך פשוטו כמשמעו זה רואה את חברו טובע בנהר, אבל הספרה אומר, מנין יודע עדות לחברו ואינו מעיד לו על מה הוא עובר, אומר גם לא תעמוד על דם רעך, דם לשון דמים. זאת אומרת, אתה רואה את חברך מפסיד, אסור לך להפסיד לו, אסור לך, אתה יכול להציל אותו מהפסד. אז אתה אומר קל וחומר, אם יש מצווה להציל אותו מן ההפסד, קל וחומר שאסור להפסיד, נכון? גם יש ואהבת לרעך כמוך, אבל פה יש אהבת לקרובך כמוך, אז הוא...
אפשר גם לדרוש על חמור שרובץ תחת...
מסעו. כן, אז יש כמה עניינים בין אדם לחברו, שאדם צריך לדאוג לממון חברו. אז אם כן, פה הוא נתן עיצה להזיק, כי חזר המחול לא מחול, זה גרמה. גרמה בנזקין פטור, אבל אסור. אז אם כן, אחד נותן עיצה לעשות נזק בגרמה, זה לכאורה אסור.
האם אפשר
לזה
להגיע למסקנה של החכם, אסור לתת עיצה לכל רב אחד?
אסור מה?
אסור לתת עצה לאף אחד בנושא ממון?
לא, הפוך.
הכל דבר, אם אתה נותן עצה לצד השני, אתה מזיק לצד השני?
אני אגיד לך מה ההבדל. עצה, יש עצה ויש עצה. יש עצה שאחד בא לחכם ושואל, תגיד לי מה הקייס שלי? קרה לי מקרה כזה וכזה, מה מצבי המשפטי? אומר לו, תטען כך וכך, תטען כך וכך, הוא עוזר לו. מותר לו לעזור לו. מדוע? כי הוא בא אליו לבקש עיצה, פנה אליו, והוא אומר, הוא מנתח את המצב. הוא אומר לו, באמת, זה המצב, אז החכם לא עשה כלום. הוא ניתח את המצב ואמר לו, תטען כך וכך, וזה הטענה נכונה, ותשים דגש על העובדות האלה והאלה. כלומר, החכם ממיין לו את הדברים, סדר לו את הדברים, שהוא לא יצא, כי לפעמים אדם אפילו לא יודע מה עיקר ומה תפל בדבריו. אז החכם אומר לו, תטען כך וכך, אתה תהיה בסדר. פה המצב הוא שהקונה קנה כתובה. אם הקונה קנה כתובה, סוף סוף הגיע זמן הפיראון, מגיע לו. עכשיו הוא נותן עיצה לעשות פעולה. והפעולה הזאת היא נקראת פעולה של מזיק. כמו נגיד, תיתן לה הוא סתירה באמצע הכביש, אז הוא יתעלף. אחרי שהוא יתעלף, הוא כבר יוותר לי בדין, כי הוא יבין שהוא חוטף מכות. מותר להגיד לו, תשמע, תן לה הוא סתירה, אז הוא יבין אחר כך ממי הוא קיבל, הוא כבר יפחד ממני, שאני אתנפה. אסור, כי אסור להרביץ לחברו.
ההבדל בין
פעולה וטענה. אז אם הוא, הטענה היא שקיפות של המצב. אומר, המצב, אני קורא את תמונת מצב נכון, אני יודע מי צודק, אני מסביר לך מי צודק, ותיתן ככה וככה, אתה תהיה צודק. אז המצב קיים כבר בלי דברי חכם. חכם רק מנתח את המצב. אומר לו, שים דגש על נקודה זו. והנקודה הזאת, כן, שים זרקור על טענה הזאת וזאת, אבל החכם לא עשה כלום, רק הסביר לו את מצבו המשפטי. אבל כאן, מצבו המשפטי של האבא שהוא חייב לשלם את הכתובה כי מישהו קנה אותה והוא קנה אותה בסדר. עכשיו הוא אומר, שמואל אמר שאפשר למחול, אז הוא עושה כאן פעולה חדשה של מחילה, שבעצם שינוי מצב, והפעולה הזאת נקראת פעולה של מזיק, זה אולי דינא דגרמי. דינא דגרמי חייב לשלם. אז יש לשאול שתי שאלות. א', מה הוא הרוויח? הרי חייבים לשלם מדינא דגרמי למאן דדאין דינא דגרמי. ושאלה שנייה, יש חוץ מזה שחייבים לשלם, אז מה מרוויחים? אבל אסור להזיק, אפילו מקום שפטור, אפילו גרמה בנזקין שפטור, אבל אם הפעולה נקראת פעולת מזיק, אסור את זה לעשות. אז השאלה איך הוא נתן עיצה? אז הגמרא עונה חלקית, מעיקר הסבר, מבשרך לא תתעלם, אז יש לו מצווה יותר להעדיף את שאר בשרו. טוב, מדיב את שאר בשרו, הוא מלמד אותו איך להזיק לאנשים. זה עדיין לא בסדר, כי אסור ללמד גם את הבן שלו איך להזיק לאנשים. הוא אומר, תשמע, אתה תזרוק אבנים כל יום ויום בכביש, אז בסוף ישלמו לך כופר נפש, פרוטקשן, שלמו לך כסף שלא תזרוק אבנים. אז מה זאת אומרת? אסור לעשות דבר כזה? אז זה לא מובן. בסוף סבר אדם חשוב שאני. בסוף הוא אמר שאפילו לשאר בשרי אני לא צריך ללמד, כי לא כולם ידעו שזה שאר בשרי, ואני אדם חשוב, ואז ילמדו מזה שהדיין מותר לו לתת עיצות לאנשים. בקיצור, אז הוא מתייחס יותר לנקודה שנקראת אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, שהדיין אסור לו אפילו לרמז לבעל הדין ולהגיד לו, הדיין, אם תטען כך אתה תהיה מצבך טוב, אם תטען כך יהיה מצבך טוב. זה אסור. אז זה אסור. אבל התשובה היא שפה הוא לא היה במעמד של דיין, בגלל שפה הוא היה רק אישי היצע לקרובו. אבל מה? היות ולא כולם יודעים את המצב בדיוק, ויודעים שרב נחמן בדרך כלל הוא דיין דנחת לאום כדדינה, עלולים במשך הזמן הבריאות לא לזכור את הפרטים של המקרה, ולחשוב שרב נחמן בתור דיין נתן עיצות לצד אחד, וילמדו מזה שהדיין מותר לתת עיצות לצד אחד, וזה בדיוק מה שאסור. לכן הבריאות ואני אדם חשוב, לא היה מן הראוי שיעשה. אם כן, רואים שבגמרא יש רק התייחסות בגמרא לנושא שאל תעש עצמך כעורכי הדיינים. אבל אין התייחסות בגמרא לצד של מזיק שאסור להזיק. זה אין בגמרא. צריכים לחפש את זה בראשונים. כן.
עוד שאלה, אם באותו מצב שמתואר כאן, שאדם שהוא גם אבא נפטר, זאת אומרת, הבת היא יורשת גם של אימא וגם של אבא בנפרד. האם אותו מצב שהיא הייתה מוותרת למעשה לעצמה,
כן, זה פירוש אחר. תכף אני אתייחס לשאלה שלך, כי זה פירוש שמתייחס למצב נתון אחר. עוד רגע אני אתייחס לזה. כן.
מה שאומר, אדם חשוב שאני, כפי שלמדים ממנו ויש שיעשו אף שלא לקרובים, משמע שהאיסור הוא רק לעשות לא לקרובים, לקרובים זה עדיין מותר, הוא אומר, ילמדו ממני ויעשו גם לא לקרובים, אבל לקרובים זה בסדר, כי ככה לפחות
למשות של רשי. טוב, בוא נקרא רשי ונסביר.
לא,
בקרה
זה...
עוד פעם?
בקרה זה כמו סורף שאתה אותה?
מכילה, לכאורה זה כמו שורף חובו. שורף חובו זה שורף שטרותיו של חברו. נקרא ראשית ונראה את הדקדוק. תזל ותיכלה, דמרינן אפילו יורש מוכל, ואימא של זו מכרה להם שטר חוב שהיה על בעלה. עשינו עצמנו כקרוב של בעל הדין או אוהבו, הבא אצל הדיינים, ואורחו בראיות אחר זכות אוהבו הקרובו. כך לימדתי עיצה לזו להפסיד שכנגדה. מעיקרה כשאמר כן, סבר, מבשכה לא תתעלם, ולבסוף שהתחרט, אדם חשוב שלפי שלמדים הימנו. ויש שיעשו כן, אף שלא לקרובים. זאת אומרת ככה. יש דיין, ויש לא דיין. הדיין בדרך כלל הוא הרי לא דן את קרוביו, דיין נמנע מלדון את קרוביו, כי אסור שיהיו קרובים לדיינים. אז רב נחמן הוא לא דיין. אבל אם הוא לא דיין, גם כן, למה אתה נותן עיצה לאחד ולא לשני? למה אתה מעדיף טובת זה או אחר? אז הוא אומר, הוא קרוב שלי. טוב, קרוב שלך בסדר, מבשחה לא תתעלם. אבל אומרת הגמרא שהחשש שמה אנשים ידעו שרב נחמן הוא נותן עיצות לאנשים, ישכחו את העניין של הקורבה, והטעות תהיה שיחשבו שמי שהוא דיין, אז כשהוא לא דיין, יכול לתת עיצות לאנשים לצד זה או אחר. וכל אחד, ובאמת, לא ראוי לאדם, אלא אם כן, הוא נתבקש. נתבקש זה משהו אחר. נגיד, בא מישהו לעורך דין, אומר לו, תשמע, אני במצב כזה וכזה, אני משלם לך כסף, תגיד לי מה מצבי ומה אני אטען. אז זה בסדר, מפני שהוא ביקש אותו. הוא לא עושה את עצמו כעורכי הדיינים, אלא הוא באמת, התפקיד שלו להיות עורכי הדיינים, כי הוא בא אליו, מוכן אפילו לשלם לו. אבל אם הוא לא משלם לו, ואחד מתערב סתם בעניין, אז מה, למה אתה מתערב? למה אתה מתערב לעזור לצד אחד על פני הצד השני? אז הוא אומר, הוא קרוב שלי. אז אם הוא קרוב שלי, זה בסדר. אז פה עכשיו שישכחו שהוא קרוב שלו, ויחשבו... בגלל שהוא אדם חשוב, אז בגלל שהוא אדם חשוב, הוא צריך לחשוב שאולי ישכחו בזה. אם הוא לא יהיה אדם חשוב, אז אלה שישכחו, זה בעיה שלהם. היות הוא אדם חשוב, אז אם זה חילול השם. למה חילול השם? אדם חשוב, תלמיד חכם, נותן עיצות לאנשים לצד אחד על חשבון צד השני, זה לא בסדר. כן? זה מה שכתוב כאן בגמרא. אז הוא חשב אדם חשוב שאני, אבל עדיין לא מצאתי ברש"י תשובה לשאלה, פה הדיון של הרשות, האם מותר או אסור לתת עיצה. אבל כמו שאמרתי, יש עיצה של המצב הקיים, ניתוח המצב הקיים, ויש עיצה להזיק. ופה העיצה לא הייתה רק ניתוח המצב הקיים, אלא העיצה להזיק על ידי מחילה. אז כמו ששימון אמר, זה כמו שורף שטרותיו של חברו, אתה נותן עיצות לשרוף את השטר, לשרוף את החוב. אז יש פה שאלה אחת, האם הוא חייב לשלם וכמה? ואז יש דיון בראשונים, האם המוכר שטר חוב לחברו וחזר מחלום החול, אם הוא חייב לשלם מדינה דגרמי. ואם נמצא לומר חייב, כמה הוא חייב לשלם? את שווי המלא של השטר, או רק את כמה שהוא שילם? כי אמרתי קודם בהקדמתי שכל שטרות, תמיד אפשר למכור אותם לפני הזמן בסכום פחות. אז יכול להיות שפה יהיה ההבדל, שחייבים לשלם מדינת דגרמי את מה שהוא הזיק לו. מה הוא הזיק לו? מה שהוא הפסיד לו. מה הפסיד לו? את מה שהוא השקיע. אבל עכשיו הם באו לגבות את מלוא סכום הכתובה. אז את ההפרש הזה היא תרוויח. ההפרש בין הסכום שהכתובה נמכרה לבין שווי הכתובה, נגיד הכתובה היא מיליון שקל ומכרו אותה בחצי מיליון, אז היא תרוויח חצי מיליון שקל. או שלא, שדינה דגרמי אומר לשלם את מלוא הסכום, כי עכשיו מדברים, הכתובה נמכרה אז כשלא ידוע אם היא תמות או לא, אבל עכשיו אחרי שהתגרשה ואחרי שכבר מגיע כתובה, אז כבר זה שווה יותר, אם שווה יותר משלמים את מלוא הסכום. אבל בכל אופן, האם מותר לתת עיצה להפסיד ממון אחרים? התוספות ריד שואל את השאלה הזאת בצד, בצד הוא שואל את השאלה הזאת, אי קשיא. תוספות ריד בשולי הדף, הוא שואל אי קשיא, כיוון דקרינה לגרמה בנזיקין, כיוון שלמחול את החוב, זה נקרא גרמה בנזקין, וגרמה בנזקין אסור. היכי יבה מייעצה לעשות רשע ונזק להפסיד הלוקחים. ופה לא עוזר מבשרך לא תתעלם, כי אסור ללמד שיר בסנחה גם את הבן שלך לזרוק אבנים על מכוניות, עד שמשלמו לו דמי מעבר, 10 שקל למעבר, שהוא לא יזרוק עליהם, פרוטקשן. אז הוא אומר, יש לומר, אי הוא להרוויח דידה כמכוון. הוא התכוון להרווחה דידה, לא להפסיד. ונזקה ממילא קעתי, והנזק של מחילת החוב בא ממילא. ומשום נזקה דאחריתי לא שביג רבך דקריבתה. שום הנזק של אחרים, אז לא נמנעים מלהרוויח. זאת אומרת, מותר לאדם לעשות רווחים ולהזיק לשני. זה אני לא מבין את התשובה שלו. הוא אומר שבטח הוא מתכוון לרווחים של הקרובה. יפה שהוא מתכוון, אבל אדם שיכול להשיג רווחים בעזרת נזקים, אז צריך להימנע מלהזיק, צריך אדם להימנע ולהיזהר שלא יזיק. אז עדיין לא הבנתי את התירוט שלו שהוא לא מתכוון. וכי נזקים צריכים כוונה, הלא מצוות צריכות כוונה, אבל נזקים, אדם שעשה נזק בשוגג, בלי להתכוון, חייב לשלם או לא? כתוב בתורה, מכה בהמה ישלמנה, בכל מצב, בין שוגג, בין מזיד, בין מתכוון, בין לא מתכוון. אם כן, אני לא מבין את התוספות ריד שאומר שהוא מתכוון לרווח של קרובתו. יפה שאתה מתכוון, מצוות צריכות כוונות טובות, אבל על הדרך אתה עושה עבירה שאתה מזיק למישהו. איך זה מותר? לא הבנתי. איך? כן, כמו שאמרת קודם, פסיק רישא. כן, זה יותר מפסיק רישא, זה ממש מזיק של חברו. פסיק רישא זה מושג בהלכות שבת, שהמובן שלו, שאם אתה עושה פעולה אחת ויוצאת פעולה שנייה, אתה אחראי גם לפעולה השנייה. אבל פה זה הפעולה. אתה מוכל את החוב, אז אתה מפסיד את החוב, אז זה ממש ממש מזיק. אז הגמרא הזאת היא לא מובנת בנקודה הזאת, נחפש תשובה בראשונים. עכשיו נתייחס לפירוש שסשה הציע, אבל סשה יצא, נמצא? אז אנחנו נראה את הפירוש עוד מעט כשהוא יחזור. הוא הציע פירוש מעניין, ובינתיים נראה תוספות במקום שדנים בשאלה האם הוא חייב מדינה דגרמי או לא. כלומר, המוכל שטר חוב. תוספות, דיבור. תזיל ותכלה לכתובתה בדעימה לגבי אבוה. קשה לרבנו יצחק. מה הרוויחה? מה הרוויחה? האמרינן בסמוך, מן דדין דינא דגרמי, מגבי בי דמי שטרה מעליה. בסמוך אומרים בגמרא, שמי שדן דינא דגרמי, משלם המוכל דמי שטרה מעליה. המילים דמי שטרה מעליה משמעותו דמי כל השטר. כלומר, נגיד הכתובה היא מיליון שקל והוא שילם חצי מיליון, ועכשיו היא כבר התגרשה ועכשיו זה כבר שווה מיליון, דמי שטרה מעליה משלם מיליון. ורב נחמן גופי דין דינא דגרמי, אנו מכירים שרב נחמן דין דינא דגרמי בהגוזל בתרה, גביה הוא גברה דאחווי הקריה דחיתי. כלומר, מוסר למלך ממון ישראל, אז המוסר זה דינא דגרמי. מה המשותף, מה זה נקרא דינא דגרמי? שהוא לא מזיק בידיים, רק מזיק, פה מזיק בפה, שהוא מוכל, זה מזיק בפה. ושם זה מוסר, הוא מראה, הוא לא שורף ממש את הקרי של חברו, אבל הוא מצביע למלך, ראה חברי יש לו כור חיטים, הוא לא שילם לך מיסים, אני יודע מה, והוא חייב, ואז המלך מחרים את החיטים. ויש מפרשים, דקטנה הייתה, כמו הפעוטות מתנתן מתנה, ולא מחייבה מדינה דגרמי. כתוב שהפעוטות מכחן מכח, וממכרן ממכר, במטלטלין. כלומר, גיל בת מצווה זה 12, נגיד הייתה בת 11. אז כתוב בבבא קמא שקטן שהזיק פטור מלשלם. אז אם היא הזיקה היא פטורה מלשלם. אבל השאלה הייתה, האם מחילה של קטן היא נקראת מחילה? זאת היא השאלה העיקרית, כי בשביל לקנות חפצים צריכים להיות גדול, ופה היא קטנה. אז האם הבחילה שלה מועילה? אז הוא מביא שבגיטין כתוב שהפעוטות שכבר קרובים לגיל בר מצווה או בת מצווה מתנתן מתנה ומכחן מקר במטלטלין. אם כן יוצא ככה, מצד המחילה היא בגיל כזה של הבנה, שחכמים תקנו שמחילתה מחילה בגיל 11. מצד מזיק לא תקנו חכמים לחייב קטן מצד מזיק, לכן לא מחייבה מדינה דגרמי. אז התשובה היא באמת שהיא לא מדינה דגרמי, היא לא חייבת. עדיין אני חושב בזה, תירסנו רק את השאלה של התשלומין, אבל לא תירסנו את השאלה של המזיק. מה כוונתי? קטן שהזיק הוא לא עושה עבירה, הוא עושה עבירה, אלא אי אפשר לחייב אותו כי הוא קטן, אבל הוא עושה עבירה. אז איך רב נחמן משתמש בקטן כדי להזיק? מה מותר להגיד לקטן, לך תזרוק אבנים על החלון ממול כי אני שונא אותו ואני משתמש בקטן כדי לשבור את החלון של השכן שלי? נחשיב את הקטן כמו מכונת ירייה, אבל אני מפעיל אותו כדי להזיק למישהו, אני גורם נזק בעקיפין, אז בטח זה גרמה בנזקין שאסור. אז אני אומר שהתירוץ של קטן לא מתרס את השאלה שלי שאסור להזיק, רק מתרס את השאלה מה הרוויחה בכך, היא חייבת מדינת גרמי, אז התשובה היא לא חייבת כי היא קטנה. ולרבנו יצחק נראה מתוך כך, בגלל הקושייה הזאת, נראה לו לחדש את החידוש הבא. דלמי חייבה מדינת גרמי, אלא דמים שנתנו לה על כתובתה. אם אחרת הכתובה שלה שהיא מיליון נגיד וחצי מיליון, אז על די המחילה כמה הפסידו לה? חצי מיליון ששילמה. אז הוא משלם מדינת דגרמי אל הדמים שנתנו לה על כתובתה חצי מיליון. ולא כל הכתובה ששווה היום. נמצא שהבת שהיום מוכלת על הכתובה מרוויחה לאבא שלה ובעתיד לעצמה חצי מיליון. ונמצא שמרווחת הרבה, שהיא אומנם חייבת לשלם חצי מיליון, מה שהלוקח השקיע, אבל פטורה משלמת את כל הכתובה, מרוויחה חצי מיליון. אבל זה לא מתאים למילים דמי שטרה מעליה. מי הוא לא נתיישב לרשבה, הלשון של השס, מגבי בי דמי שטרה מעליה. שמי שדין דינת גרמי משלם דמי שטרה מעליה. דמשמע דחייב לשלם כל הכתוב בשטר, זאת מביא עמדה או מביאת הרעיון שמדינת דגרמי הולכים אחר הרגע של עכשיו, ועכשיו היא הזיקה את כל הכתובה. אז זה פה הדיון בתוספות, כמה משלמים מדינת דגרמי. צריך לשאול על התוספות את השאלה הבאה. אני קניתי כוס ביריד. ביריד אמרו כל דבר בשקל, ותקנה כוס בשקל. אבל אם אני נכנס לחנות כלים, קונה את זה היום, עולה לי 10 שקלים. אבל אני מגלה לכם סוד שקניתי את זה בחנות כל דבר בשקל. בא מישהו, אבל הכוס שווה 10 שקלים, נגיד סגרו את החנות של כל דבר בשקל, עכשיו אי אפשר לקנות שמה, או נגמר היריד. בא מישהו, הזיק לי את הכוס, שבר אותה, שבר לי את הכוס. אומר לו, תשלם לי על הכוס. אומר לי, כמה עלה לך הכוס? אני אומר לו, שקל. מביא לי שקל. אני אומר לו, לא, הכוס עולה היום 10 שקלים, אי אפשר להשיג בשקל, זה רק פעם היה דבר כזה, היום אין. תביא לי 10 שקלים. אומר, אתה אמרת שקנית בשקל, אני משלם לך מה שקנית. אני אומר, לא, לא. היום כוס כזאת לא ניתן להשיג בשקל, היום עולה 10. אז מי צודק, אני או הוא? מה דעתכם?
זה דבר מכונית. קנית מכונית חדשה, מישהו הזיק אותה. אתה תתחיל לדרוש מחיר של רכב שקנית לפני 10 שנים. זאת
אותה שאלה, כפול. טוב, אז אתה רוצה שנעלה קודם על מכונית ואחר כך על כוס?
לא, אני משהו
אותה שאלה.
אז, מה, אז, מה, אז, אז בעזרת הדוגמה, אתה, מה אתה מתכוון? כל דבר ערך נוכחי. אז מכונית יורדת בערכה, כידוע, יש מחירון של לוי יצחק, שהמכונית יורדת בערכה לפי הקילומטראז' ולפי השנתונים וכו' וכו', אז כל נזק הוא כשעת הנזק. אז מלא הבא כוס, עלתה בערכה. אז הכוס זה כשעת ה... זה ישלם 10 שקלים. אז אם כן ישלם, כולם מסכימים, נכון? כן. כולם מסכימים שכל נזק משלמים כשעת הנזק, לא משנה כמה אדם השקיע. קנה בהזדמנות משהו, היום זה כבר עולה ככה, ואחד יזיק לו. משלם לו כמה היום, נכון? אם כן, יש לשאול פה על הכתובה. היא מוכלת על הכתובה. הכתובה, קנו אותה אז בחצי מיליון. למה? כי לא ידוע, האישה תמות, הבעל ימות, היא גרשנה, לא היא גרשנה. בסוף כבר התברר הסיפור, הוא גירש אותה והיא מתה, ועכשיו מגיע לכתובה. אז ערך הכתובה עולה. ערך הכתובה עולה היום, זה שווה מיליון, ועכשיו מוכלת על הכתובה. אז כמה הפסידה עכשיו? מיליון. אז מהו טעם התוספות שאומרים שישלם רק כמו השווי של הקנייה? איזה מין היגיון זה? הרי כל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה, וכל המזיקים משלמים כשעת הנזק. אז למה פה עולה על דעת התוספות להסביר את הגמרא, כשאנחנו שואלים שאלה ואומרים תירוץ. אז כדי להגיד תירוץ, אומרים רעיון שהוא לא מובן. השאלה הייתה, מה הרוויחה הבת הזאת במחילה, הרי צריכה לשלם? מתוך קושייה זו נראה לרבנו יצחק שהיא לא משלמת אלא את הסכום של המשקיע. אז למה זה ככה?
אולי זה רק
מגרמים,
לא
בנזק
רגיל.
כן, למה? וכל זה למה? נכון, אני חושב שזה רק בגרמי ככה. למה רק בגרמי? כי כתוב בתורה, מכה בהמה ישלמנה. מה זה מכה בהמה ישלמנה? מכה בידיים. מכה בהמה ישלמנה. מה יהיה? מה יהיה? אדם מתח חוט לאורך הכביש, חוט ברזל. חוט ברזל. ו... כי הוא ידע ששונאו עומד לעבור בכביש, שידרו לו בטלפון ששונאו עומד לעבור בכביש, מהר מתח חוט ברזל שלא נראה מרחוק, והוא יתקל לזה במכונית, יישבר לו השמשה והאוטו יתקלקל, והוא עשה. הוא חייב לשלם לחברו על זה או לא? מה דעתכם? מאיזה דין הוא חייב לשלם? יפה, מדין אדם המזיק, מדין אדם המזיק, הוא לא אדם המזיק, הוא לא לקח פטיש ועיקה על המכונית של חברו. מדין אש, זה לא אש, כי זה לא הולך, זה סטטי. אלא מה? מדין בור. בור פטור על כלים. כי כתוב שור, יש דרשת חז"ל, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. אני חושב שהמכונית נקרא כלים. אז למרות שזה... מה זה?
מכונית זה חמור.
חמור. טוב. בכל אופן, אני חושב...
מה שיזור בתוך המכונית,
בתוך חול. טוב. בסדר. אני עכשיו לא רוצה כל כך לדון על המקרה. כשלעצמו, אני חושב שזה נקרא כלים, בייחוד לפי המשך חוכמה שמסביר למה התורה עשתה, פטרה נפל שם שור או חמור, משך חוכמה מסביר למה יש דרשה כזאת אדם ולא כלים, למה? כי החמור הוא זה שמוליך את הכלים אל הבור. בן אדם עשה בור, אבל החמור הוא זה שהוליך את הכלים אל הבור. אז הוא בעל התנועה, אז הוא יותר אחראי ממי שעשה דבר סטטי. אז הדבר הסטטי הוא בור, אבל על הכלים הוא פטור. טוב, עכשיו אני לא רוצה להתייחס כל כך לכלים, העיקר מה אני רוצה להגיד, שאני אלמד מכאן שזה לא אדם המזיק. הכל מודים שזה לא נקרא אדם המזיק. זה לא אדם, למרות שהאדם מתח את החבל, אבל זה לא דומיה דמכה בהמה איש על מנה. מכה בהמה זה שאדם עושה בידיים. פה בידיים מתח את החוט, אבל על זה קרה חצי שעה אחר כך. זאת אומרת, יש גזרת הכתוב, גזרת הכתוב, שכל הדין של תשלומין זה רק על האדם עצמו שהוא עושה את הנזק, ולא בצורה. אז מה זה עכשיו גרמי? גרמי, באמת האדם עושה את הנזק, אבל הוא לא עושה את זה בידיים, רק עושה את זה בדיבור. נזק בדיבור זה נקרא גרמי. כמו נזק במחשבה, יש למשל על כלי הכרם שצריכים ניחותה, אז נתייאש ממנה ולא גדרה, הוא צריך לגדור והוא לא גדר, אז נאסר, כתוב בתורה, פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם. אז הכל נאסר וחיה מדינת דגרמי, שוב, כי זה במחשבה אפילו, יש לו ניחותה שככה יהיה. הנזק בדיבור ומחשבה לא נחשב פעולה בידיים. אם לא נחשב, אז מעיקר הדין הוא פטור. אלא גרמי זה מצד כנס, שאנשים לא יזיקו אחד לשני. אז יש שיטה שרבי מאיר, שדין דינה דגרמי, מחייב מצד כנס. אם כן, לפי זה אפשר להסביר את העניין הזה, המוזר הזה כאן בתוספות שלפנינו. שאלנו שאלה, הרי מן הראוי שאדם שקנה דבר בשקל, והיום זה שווה 10 שקלים, והזיקו את זה עכשיו, הולכים אחר השעה של עכשיו, ולא אחר שעת הקנייה. אז מה זה שכתבו התוספות פה, שמוכר שטר חוב, הוא משלם רק את מחיר המחירה, ולא את המחיר של עכשיו? אז כנראה הדברים אמורים בגרמי, באמת.
אני חושב שזה יכול להיות
בלשון שלו. כן.
זה לא מחייב,
דינה דגרמי. כן, דינה דגרמי. למה? כי דינה דגרמי זה כנס חכמים. אז חכמים, יש כאן דילמה, מצד אחד זה לא מזיק בידיים, מצד אחד הפסידו להו כסף, אז יש כאן דילמה לחכמים, איך ינהגו? מצד אחד ההוא שילם כסף והפסיד את הכסף, ומצד שני לא מגיע לו, אז לכן עושים פשרה כזאת, הפשרה היא שלם דמים שנתנו לה על כתובתה ולא כל הכתובה, ונמצא שמרווחת הרבה. מי הוא לא מתיישב לחשבה לשון מגווה בדמי שטרה מעלייה, הוא חייב לשלם כל הכתוב בשטר. זאת אומרת, כנראה לפי הרשבה זה לא כנס, אלא זהו מי שדן דינה דגרמי, אז הוא מחשיב את זה שהוא חייב מן הדין. אז זאת היא השאלה בתוספות, ועכשיו הוא מביא ראייה. אז עכשיו הוא מביא ראייה. מיד אמרינה פרק ב' הקידושין. תקדשי לי בשטר חוב, אדם מקדש אישה בשטר חוב של אחרים. קדשי לי בשטר חוב, או שהיה לא מלווה ביד אחרים, והרשה עליהם, והוא נתן לה הרשאה לגבות, כלומר, מעביר לאישה את החוב, על מעשה חוב זה כסף. אז בואו נגיד שהחוב כתוב עליו $1,000,000, אז החוב שווה למחר $500,000. אפשר לקדש אישה $500,000? אפשר? אז הוא מעביר לה את החוב. רמי אומר מקודשת, חיים ראינה מקודשת, הוא משיג בדשמואל כמפלגי, דאמר שמואל, המוכר שאתה חוב לחברו, חזר ומחלום החול, מר איטלי דשמואל ולאחי, אינה מקודשת, בגלל שהיא מפחדת, היא לא סומכה דעתה, שמה הוא ימחול על החוב, ונמצא שהיא לא קיבלה כלום בקידושין. זה לא סומכה דעתה, הועיל ויכול למחול. ומאן דאמר מקודשת צובר, שלא יכול למחול. אז זה המחלוקת. בדין של שמואל הם יכול למחול או לא, אם סמכה דעתה או לא סמכה דעתה. בת הסוד ושואלים, ואם נגיד שהיה חייב לשלם את כל הכתוב בשטר, המי לא סמכה דעתה, אינו רשאי למחול, שהוא יצטרך לשלם לה את הכל, אז מה היא מפסידה? אז את הסוד אומרים את המילים, אינו רשאי למחול, ולא כוונתם אינו רשאי, כוונתם לא מרוויח כלום שיצטרך לשלם לה. אז מה התשובה שלו? אלא התשובה של התוספות היא שלשלם הוא ישלם, אבל לא ישלם את הכל, ישלם רק חלקית. אז היא לא סמכה דעתה. למה? היא קיבלה שטר חוב. שטר חוב כתוב 1,000,000. היא מקווה לקבל 1,000,000. אם מה היא מפחדת? שהוא ימחה על השטר, ועל השטר יהיה 500,000. יוצא שיתקבל פחות, אז לא סמכה דעתה. יש גם פירוש בראשונים שלא סמכה דעתה, כי אם הבעל ימחול והיא נשואה לבעלה, היא צריך לתבוע את בעלה. אין דרך אישה לתבוע את בעלה, ולכן לא סמכה דעתה. כלומר, יש פירוש בראשונים, התוספות מביא מזה ראיה, אלא סימן שמשלם רק, לא את כל הכתוב בשטר, רק את כמה שמחיר השטר. טוב, זה ראיה, אבל יש ראשונים שאומרים שזה לא ראיה. בגלל שאפילו אם מגיע לאישה כל הכתוב בשטר, ראיתם אישה שטובעת את בעלה, אני עוד לא ראיתי. אז אם כן, היא לא סמכה דעתה. למה? הבעל קידש אותה בשטר, היא חושבת שהשטר שווה, בסוף הוא ימחול, היא יכולה להתבוע עם בעלה, אבל מה, האישה תתבע עם בעלה, אז בסוף היא לא קיבלה כלום בקידושין. לכן היא לא סמכה דעתה, יש כזה פירוש בראשונים. סוף דבר, לא ענינו תשובה איך מותר למחול. על כל פנים, עכשיו אני חוזר לפירוש שסשה הציע, פירוש מעניין. כן, כן, כן. עכשיו, התוספות בעצמו שואל את הקושייה הזאת בסוגריים, ונשאר בקושייה. ואשתה, הוא אומר, עכשיו, מה זה ואשתה? ואשתה, אחרי שאני אומר שהוא משלם חצי, חצי, כאילו חלק. אז עכשיו, לא תקשה. איך הסיעה רב נחמן היצא להפסיד ממון אחרים בשביל קורבה? האם מותר להציע למישהו להפסיד, להזיק? בגלל שאתה קרוב שלו, תציע לו להזיק. מתרץ. שהרי לא היה מפסידן לגמרי. זה לא הפסד גמור. למה? שהיו מחזירים להם מאות שנתנו. שהלקוחות יקבלו על כל פנים חצי מהסכום. טוב, חצי יקבלו, אבל חצי לא יקבלו. אז נמצא שנגרם להם נזק. לכן הוא אומר, מכל מקום קצת יש לגמגם. ולמה יש לגמגם? לפי דעתי זה גמגום גדול. נגיד שיקבל כל הכסף. אומרים לבן אדם ככה, אנחנו עכשיו מתאמנים בכליאה למטרה, כי אנחנו צריכים להיות צלפים של המחבלים של האפיפונים, ואנחנו מתאמנים בכליאה למטרה. אבל אין לנו מטרות. אנחנו לוקחים את החנויות בסדרות, כל החנויות ברחוב הראשי, במרחק 100 מטר, עושים צליפות לחנויות. כך מחליט המפקד. ואם אתה קולע למטרה ואתה שובר את החנות, המדינה תשלם. אז המדינה מוכנה, כי צריכים חיילים להתאמן, כי על המטרה ישברו את כל החנויות וישלמו. האם מותר להזיק על מנת לשלם? ברור שאסור. כמה תרחה יש לבן אדם עד שהוא הולך ורץ משרדי הממשלה, עד שהוא מקבל את הכסף, עד שזה ועד שזה, או, יוצא לו הנשמה. וגם בענייננו, צריכים למצוא מי שדן דינה דגרמי, שישלם לו. אז האם מותר להזיק על מנת לשלם? אז התוספות אומרים, תשמע, הוא מקבל את הכסף שהוא השקיע, הוא מקבל שיהיה מבסוט מהחיים. מה זה שיהיה מבסוט מהחיים? אני לא מבין את התוספות. הוא השקיע כסף. בשביל מה הבן אדם משקיע כסף? תשובה, אדם משקיע כסף בשביל לקבל את אותו הכסף. אז מה הוא עשה? הוא אוכל לחם עם לחם, עשה שטויות. הוא השקיע כסף, הוא מקווה שירוויח. בסוף האישה התגרשה, הנה, התמזל מזלו והוא מרוויח. אומרים לו, לא מוכלים על הכתובה ותקבל חצי. מה חצי? אני, למה אני משקיע כסף? היית אומר לי שאני לא אקבל מכלום, הייתי משקיע במשהו אחר. מה, אני עובד בחינם? קצת עושות בסוף אומרים, קצת יש לגמגם, שאפילו אם הוא יקבל מהות שנתנו, זה לא מניח את דעתי, כי אסור לתת היצעה להזיק על מנת לשלם, זה לא בסדר. טוב, אז נשארים אנחנו כרגע בקושייה, ואנחנו נעבור לפרשת שבוע, מחר נראה את הראש על המקום, וכיוון שהגיע הזמנה של פרשת שבוע, אז נשאר בקושייה. והפירוש של סשה הוא פירוש טוב מאוד שמביא אותו הראשונים, מחר נדון בפירוש של סשה, שאומר שבת מוכלת לעצמה. זה פירוש שמובא בראשונים, במדבר.